פרשת קורח מפגישה אותנו עם הדבר הקשה של המחלוקת עד כדי העונש שהוא, כפי שהתורה מציינת, בריאה מיוחדת שהשם ברא לאותה עת, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל אשר להם. הוא מובא בשם האדמו"ר, השר שלום מבלז, זכר צדיק לברכה, שלכן ניתן להם העונש הזה. יען שהם קלקלו פיהם בלשון הרע ובמחלוקת, ומידה כנגד מידה הארץ פתחה את פיה לבולעם. כלומר, לפי האדמו"ר מבלז, הם פתחו את הפה, וכנגד זה האדמה פתחה את הפה. ורש"י באמצע הפרשה כותב, בוא וראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה אין עונשין עד שיביא שתי שערות, ובית דין של מעלה עד 20 שנה, וכאן עבדו אף יונקי שדיים. כלומר, הדין האלוקי, העונש, הוא ניתן לאנשים שהם ברי דעת, אבל לא לקטנים. ויש הבדל בין עונש שמימי לעונש שבדין מענישים. בדין מענישים רק גדולים, כלומר, מגיל 13, או בנות מגיל 12. בדין של מעלה מענישים רק מעל גיל 20. וכאן גם הטף נבלעו. מדוע הדבר הזה? אומר רש"י, בואו ראה כמה קשה המחלוקת. המהר"ל בספרו גור אריה על רש"י שואל, ואם תאמר, מדוע בשאר החטאים בעולם אין הקטן נענש? וכאן באבון המחלוקת נענשו גם הטף, גם הקטנים. כלומר, זה לא עומד בקריטריון שהקדוש ברוך הוא קבע שלא מענישים את הקטנים. אז מדוע כאן במחלוקת? כן. עונה המהר"ל. תירוץ ראשון. כי מה שאין הקטן נענש? כי אין הקדוש ברוך הוא מביא עונש על קטן. קטן הוא לא בר עונשים. אבל במחלוקת, העונש בא מעצמו, ולא השם יתברך מעניש את הקטן. באמת השם לא מעניש, אבל המחלוקת עצמה היא העונש. ולא צריך להביא עליו עונש. כלומר, לפי המהר"ל, המציאות של מחלוקת היא עצמה מציאות קשה. היא מציאות של הרס, של דיכאון, של הפסד. אז אם בתוך המחלוקת נמצאים גם קטנים, אז הם נענשים. יותר מדויק, הם לא נענשים, הם פשוט נמצאים במציאות הזאת שהיא בטבעה מציאות של עונש. לדוגמה, מביא המהר"ל. אם אומר אחד לשני, אני לא אהרוג אותך, אבל אם תהרוג את עצמך, זה בעיה שלך. יש מציאות כזאת. אני לא אהרוג אותך. אין לי סמכות, אין לי רשות, זה לא מוסרי וכולי. אבל אם אתה הורג את עצמך, אז אתה הורג את עצמך. כך עניין המחלוקת. זה לא נקרא עונש, אלא בעל המחלוקת, ומי שנמצאים בסביבת המחלוקת, הם נמצאים בהפסד הזה. זה התירוץ הראשון של המהר"ל, והוא מפנה למדרש בפרשת בראשית. המדרש שואל מדוע יש הבדל בין תיאור הבריאה ביום השני לבין תיאורי הבריאה בשאר הימים. בכל הימים כתוב, לדוגמה ביום הראשון, אלוקים אומר יהי אור ויהי אור, וירא אלוקים את האור כי טוב. ביום השלישי כתוב, אחרי שאלוקים מגלה את היבשה, וירא אלוקים כי טוב. אחרי שהארץ מוציאה דשא עשב וכולי, עץ עושה פרי, וירא אלוקים כי טוב. וגם ביום הרביעי וכן הלאה, על כל הבריאה כתוב וירא אלוקים כי טוב. אבל ביום השני התורה מתארת מה אומר אלוקים ומה מתרחש, וזהו. ביום השני לא כתוב טוב. אז המדרש שואל, למה לא כתוב ביום השני כי טוב? רבי יוחנן עונה, משום שביום השני נברא הגהנום. אז אם זה יום שהתופת הזאת נבראה, אז אי אפשר להגיד שביום הזה קרה משהו טוב. רבי חנינה אומר, משום שביום השני נבראה המחלוקת, שנאמר שהרקיע הוא עושה חלוקה, והיא מבדיל בין מים למים. הוא מוסיף רבי תביומי, אם חלוקה מחלוקת שהיא בשביל תיקונו של עולם, החלוקה בין מים העליונים למים התחתונים היא מועילה לתיקונו של עולם וליישובו. בכל זאת, משום כך שבכל זאת זאת מחלוקת, לא כתוב ביום השני כי טוב. אם כך, מחלוקת שאנחנו בני אדם עושים, מחלוקת שהיא לערבובו של עולם, על אחת כמה וכמה, שאין בה כי טוב. אומר המהר"ל, הדעות שבמדרש אינן חלוקות ביניהם. לא כתוב ביום השני של הבריאה כי טוב, כי הגהנום נברא והמחלוקת נבראה. אומר המהר"ל, אם כך, פשוט מאוד, המחלוקת היא הגהנום. לכן הוא מסכם את התירוץ הראשון שלו. גם הטף נאבדו מתוך המחלוקת הזו, אף על פי שהקדוש ברוך הוא לא מעניש, אבל המחלוקת היא העונש, היא הגיהנום בעצמו. תירוץ נוסף, אומר המהר"ל, ועוד יש בזה דבר מופלא. כי איך יוצרים מחלוקת? אם האנשים היו נכנסים לפנים משורת הדין ומבטרים, לא הייתה פורצת מחלוקת. גם אם יש דעות שונות, אפשר להתווכח, אפשר לברר, אפשר לשכנע, אפשר להסביר. אבל כל זה אם חיים בדרכי שלום, דרכי נועם. אבל אם לא מוותרים, אלא כל אחד עומד על דעתו, אז נוצרת המחלוקת. נמצא שכאשר אנשים מקפידים על מידת הדין, ללא שום ויתור, ללא שום גמישות, משום כך הם מושכים על עצמם את מידת הדין, ובעצם הם מענישים את עצמם. כשאני יוצר מחלוקת חלילה, אני לא מוותר, אני עומד על הדין, וכיוון שהכל דין, הרי שאני משכתי על עצמי ועל הסביבה את מידת הדין, ואז מידת הדין חלה גם על הקטן. לא מפני שהקדוש ברוך הוא מעניש, אלא מפני שאני, בהנהגתי, גרמתי להופעת מידת הדין כאן. אומר הפל יועץ בערך מחלוקת. ידוע כמה סנועה המחלוקת, וכמה צריך האדם להתחזק ברוב עוז ותעצומות, להתרחק ולברוח ממנה כבורח מן המוות. ועל כן, יהיה מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, שעליהם אומר הכתוב, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, והפסוק אומר, תולה ארץ על בלימה, שאין העולם מתקיים, אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה. והוא טוען, נגד אלה שטוענים, לא אני התחלתי במחלוקת, אלא ההוא שגינה אותי וביזה אותי ועשה לי כך וכך. הוא אומר, אי אפשר למחלוקת להתקיים על ידי צד אחד. תמיד בשביל שמחלוקת תצא לפועל, היא צריכה, היא זקוקה לשני צדדים. כמו שהתורה אומרת, כי ינצו אנשים יחדיו. יחדיו זה אומר, בלי שניים לא יוצאת מריבה. לכן צריך להשתדל, הוא אומר, לעצור את האפשרות למחלוקת כמה שיותר מהר. הוא מביא את הגמרא בסנהדרין. אמר רבונה, התגרה, המריבה, היא דומה לנהר שעומד לעלות על גדותיו. אם אנחנו סוחרים בסמך את הנהר, אז אנחנו משתלטים עליו. ברגע שיהיה פרץ קטן, פרצה קטנה, חור קטן בסכר, לא צריך שיפציצו את הסכר כמו באוקראינה, אלא ברגע שיש חור קטן, המים בעוצמתם כבר יגדילו את החור, וכל מי הנהר יישפכו. והתגרה, המחלוקת, היא דומה לדבר הזה שנאמר, פותר מים ראשית מדון. ראשית מדון זו תחילת המחלוקת, היא כמו פותר מים. כלומר, תחילת ההתרחבות של החור הקטן ביותר. על כן, אומר הפל יועץ, נתחזק לרדוף את מידת השלום ונברח כמה שיותר מהמחלוקת. שלום.